עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. היום מתפרסם שמכינים הצעה שתחייב את כל מי שעולה על טיסה לישראל להציג בדיקת קורונה שלילית. ואני אומר, יש אלוהים, יש תקווה, יש סיכוי, ושבו בנים לגבולם, נצח ישראל לא ישקר, דמעות חונקות את גרוני, לנוכח הרגע ההיסטורי הזה. הנה סוף סוף הגיעו חכמנו למסקנה שבמקביל לסגר, שמפרק את הכלכלה ואת החיים של מיליונים, רצוי גם להפסיק לייבא קורונה מחול. בכל העולם השפוי הסידור הזה קיים, אצלנו לקח קצת זמן להפנים את זה, עכשיו מאשימים את מנדלבליט, שבכלל לא ידע, כי צריך להאשים מישהו. אבל אני חיובי היום, ולכן בואו נתעלם מהכל, נתמקד במה שיש. מה שיש, זה שמוטב מאוחר מאף פעם, תופסק הרכבת האווירית של המוטציות כאן ועכשיו, ויפה שעה אחת קודם.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. היום פורסם כי ועדת הלסינקי, הוועדה שתפקידה לפקח על ניסויים בבני אדם, עומדת לפרסם חוות דעת כי ההסכם שחתמה מדינת ישראל עם חברת פייזר, הופך את מבצע החיסון החיוני נגד קורונה לניסוי בבני אדם. ולפיכך, וכאן העיקר כמובן, כיוון שלא ביקשו את רשותם מראש, אסור לבצע אותו. הייתי חבר בהרבה ועדות הלסינקי. אני מכיר אנשים קטנים שמכניסים מקלות בגלגלים כדי להיות קיימים. נדמה לי שגם הפעם זה המקרה. החיסון הוא חיסון, זה לא ניסוי. לאסוף את התוצאות של חיסון האוכלוסייה, מי חלה למרות החיסון, כמה לא נדבקו, באילו קבוצות גיל ובאילו מחלות רקע, זה הכרחי כדי לשפר את החיסון, להציל מיליונים. שום דבר בזכויותיהם של המחוסנים לא נפגע אם אוספים את כל המידע הקבוצתי, לא האישי. לשיטתם של הדורשים לעצור את ההסכם, גם לאסוף מידע עם החיסון יעיל נגד המוטציה הבריטית או הדרום אפריקאית זה ביניהם ניסוי, וצריך לבקש את אישורם. ועדת הלסינקי קופצת כי לא ביקשו את רשותם. כאן זה מתחיל וכאן זה מסתיים. יאללה יאללה.
יאללה יאללה.
יאללה יאללה, כן.
איבדת את זה כמו שאומרים.
לא.
הייתי מתווכח או מביא את דעתי, רק שאין לי מושג מה זה ועדת הלסינקי. דעתי זה בירת זה, פינלנד, לא?
כן, שם נחתמה האמנה לניסויים בבני אדם, ומאז הוועדות לאישור ניסוי קליני בבני אדם נקראות בלשון העם ועדות הלסינקי. אבל אנחנו נעסוק בזה בהרחבה.
בוודאי, וזה מעניין. יש לנו זוויות מעניינות, כולל מי שעומד מאחורי איזשהו פוסט ששרף את הרשת בימים האחרונים, על בעצם למה שמולי קרון, שכמובן מתברר שהוא היה קצין שלך וכולי, וכל הקונספירציות האלה, יום אחד אני אתפנה לזה, רק שתדע. ואז מרה תהיה אחריתך. בקיצור, הוא יהיה פה אצלנו. העורכת היום היא אפרת קורמן, אחראי לשידור איציק אהרון. בוא תראה מה אני שאלתי פה במחקרי טוויטר שלנו, כי אנחנו בעיצומם של, אתה יודע, אנחנו
רבעי הגמר.
רבעי הגמר של אושיית הקורונה העדיפה עליך או החביבה עליך. אז אתמול היה ככה, רבע גמר שני, אושיית הקורונה החביבה עליי, פרופסור שוקי שמר עם 9%, פרופסור גמזו בענק עם 46%, מקום שני פרופסור חגי לוין למורת רוחך עם 26%, פרופסור גרוטו במקום השלישי המכובד עם 19%, 3,237 אנשים, נשים וטף השתתפו. היום זה רבע גמר שלישי, אושיית הקורונה החביבה עליי רבע גמר שלישי. אחד, משה בר סימן טוב. שתיים, פרופסור סדצקי. שלוש, פרופסור גליה רהב. וארבע, פרופסור מסעד ברהום. אוקיי?
שניים האחרונים איתנו כל השנה, השניים הראשונים זה מהסבב הראשון.
ואני חייב להגיד לך שבר סימן טוב פה מציג פה ביצועים נהדרים, למרות שהוא כבר מי שהיה. כי זה זיכרון רחוק ומתוק יחסית, אתה מבין?
כן, אנחנו מתרפקים על הנוסטלגיה של הגל הראשון.
של הסגר הראשון, בדיוק. תאמר לי בטובך, על מה לא נדבר היום?
המדינה לבגץ, אין חשד סביר נגד נתניהו בפרשת הצוללות. עכשיו נראה את כל אבירי שלטון החוק, נכנסים במנדלבליט בכל הכוח.
נכנסים כל הזמן. מסעדה בפריז של אסף גרנית זכתה בכוכב מישלן. רגע, אין שם סגר?
פורסם קלסטרון של חשוד בפרשת רצח הזוג כדור בירושלים לפני שנתיים. לידיעת המשטרה, לפידל קסטרו, שאת תמונתו פרסמתם, יש אליבי.
למרות האיסור של גלנט, הריאלי ערך את מנכ״ל בצלם. אני לא חושב שזה נורא.
משרד החוץ הבריטי קורא להפסיק את הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלויות. חברים, תצאו מהניינטיז, תתרכזו בקורונה, טוב?
ציפי רפאלי סרבה להתאשפז, הוחזרה לכלא, שתוכל להדביק שם את כולם.
על רקע השמועות שפרופסור גבי ברבש עשוי להצטרף לימינה, פורסמה גם בדיקת המעבדה שהעלתה עקבות של כיפה סרוגה בראשו.
מנהיג האופוזיציה המורעל נבלני נעצר מיד עם נחיתתו במוסקבה, הוא חשוד בכך שלא מת.
סקר סרולוגי בקרב צוותים רפואיים בשיבה, 98% ממקבלי המנה השנייה פיתחו נוגדנים ברמה גבוהה יותר ממי שחלה. אדיר.
אבל אנחנו כן נדבר על זה, אז למה שמת את זה בעל מה לא נדבר על זה? אנחנו ממש נדבר על זה, וממש עכשיו אנחנו נדבר על זה.
לא, אנחנו נדבר על, אנחנו נדבר על כן הלסינקי, לא הלסינקי. כן אישור, ניסוי, לא ניסוי, אישור.
אתה לא תגיד לי על מה נדבר.
אני מופקד על מה לא נדבר.
פרופסור שמר שוקי, יושב ראש הסוטה, היה מנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם, בן ואריה.
טוב, נו, אריה בסדר, הלסינקי, תשאל את השאלה.
תשמע, יש קולות רמים מאוד, גם מאנשי ועדת הלסינקי עצמם, שאומנם לא מתראיינים, אבל כנראה זו חוות הדעת שהם אומרים להעביר, וגם תומכים בהם, שטוענים שההסכם שישראל חתמה עם חברת פייזר, בעצם מאשר את העובדה שישראל הפכה להיות קר לניסוי בבני אדם, שאנחנו אוספים מידע על המחוסנים, ולכן היה צריך מראש לקבל אישור ועדת הלסינקי כדי לבצע את כל החיסון ואיסוף הנתונים עליו.
איך יש כאלה שאומרים, אל תיקח אותי לפרוצדורה. עכשיו תראו,
אוקיי, איתן קבל מפורש.
העניין הוא כזה, קודם כל צריך להרגיע את אזרחי ישראל. התקופה, החיסון הזה עבר ניסוי, אושר, הוא קשר למתן, לכל האזרחים. אני בעצמי לקחתי אותו ואת החיסון השני, ואין כאן בעיה. וצריכים להמשיך וללכת להתחסן. אנחנו במצב חירום, וחייבים את המגפה הזאת לעצור. יש כאלה שנמצאים עכשיו בוועדת הלסינקי, כאשר הם ראו את ההסכם עם חברת פייזר, שחושבים שמן הראוי היה, שבגילה שיש כאן הסכם חוזי כזה או אחר, של העברת נתונים, אנונימיים, לא שמיים. היה מן הראוי להעביר את זה בוועדת הלסינקי. זה נושא משפטי, פרוצדורלי, שאני חושב שאולי יש לו מקום, ואולי אפילו אפשר לתקן אותו. אין לי מושג, צריך לבדוק אותו בערכאות משפטיות, ואני בטוח שהוא בר טיפול, אבל צריך להרגיע. אין בעיה עם החיסון, אנחנו לא, פס וחלילה, אזרחי ניסיון, אנחנו מקבלים חיסון, כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו במצב חירום וצריך לקבל את החיסון. זה טוב, למה הדבר דומה? שאם נניח היינו קונים, נניח, אנחנו עכשיו 30, בדיוק 30, אתה זוכר אריה, 30 שנה ממלחמת המפרץ, ונניח ששם היינו צריכים לתת פירידוסטיגמין, שהוא מנטרל את החומר הכימי, והיינו, והחברה הייתה אומרת, הוא, אנחנו ניתן לכם את זה, כי אם אין לכם נקודי חלק, תעבירו לנו את הנתונים, אז במצב חירום לא היינו נותנים את הפירידוסטיגמין, היינו נותנים.
ובוודאי היינו גם אוספים את כל הנתונים, מה קרה למי שלקח, מה קרה למי שלא לקח.
אבל אולי בעצם, אבל צריך להגיד פרופסור שמר ופרופסור אלדד, שזה כן ניסוי, אבל אנחנו מקבלים בגלל שזה מצב חירום, אז בבקשה, אז אנחנו עושים עכשיו ניסוי בלי כל הפרוצדורה, כמו שהרגע אמרת.
לא, לא, בן, זה לא ניסוי, אנחנו לא אזרחי ניסוי, אני אומר לך את זה בוודאות. התרופה הזאת, בוא נניח שהיא הייתה בהיקפי ייצור לא מוגבלים, אז פייזר היו מוכרים לנו את זה, ולא היינו חייבים לתת להם שום דבר. יכול להיות שבהסכם, באו ואמרו להם, תראו, לכל תרופה יש את מה שנקרא את הפוסט-מרקטינג. את האחרי האישור, אז עושים נתונים, אנחנו מדווחים למשרד הבריאות על כל תרופה דרך אגב, על תופעות לוואי. אז כאן מה שמבקשים, את אותם נתונים שהחברה מבקשת להעביר לחברת פייזר.
תגיד, קראת את הפוסט הזה של דוקטור שמואל קרון שמתראיין פה אחריך? שבעצם למה פייזר נתנה פה את הכל לישראל והלכה בכל הכוח? כי זו מדינה מדהימה, קטנה, מתוקתקת, וזה בעצם עכשיו הניסוי שאחרי האישור חירום. הרי איך קוראים לזה בשפה שלכם? פוסט משהו.
פוסט מרקטינג.
בדיוק, פוסט מרקטינג.
אני מכבד מאוד את פרופסור קרון, הייתי גם כן מפקד שלו, איש...
לא, לא יתואר, זה כולכם, אתם פשוט גילדה. כולם מכירים את כולם.
הוא איש באמת ראוי, אבל אולי נקרא לזה מבצע חיסון ולא פרויקט, לא, לא, סליחה, מבצע חיסון ולא פרויקט הניסוי. אולי כאן אנחנו עושים דבר מופלא.
נכון.
שנהיה המדינה הראשונה שיוצאת מהמגפה הנוראית הזו. זה זמן חירום. האם בזמן חירום אתה הולך ואתה בודק, נניח, בזמן מלחמה, אם אתה מקבל נשק, אתה תתחיל עכשיו לעשות את כל הניסויים על הנשק הזה? אני חושב שההחלטה לחסן, החלטה נכונה, תראו מה שקורה. אנחנו כבר סופרים את המתים.
לא, לא, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו בכלל עברנו כבר את הפאזה הזו.
להבנתי, זה דומה למצב שבו, אוקיי, אנחנו במלחמה, ולחצי מהחיילים חסרות קסדות. היה ככה ביום כיפור, וברכבת אווירית מארצות הברית הגיעו קסדות. עכשיו, אחרי המלחמה, אנחנו בודקים כמה נפגעי ראש היו בקסדות תוצרת ישראל, וכמה נפגעי ראש היו בקסדות האמריקאיות. האם זה ניסוי קליני? אני לא מבין את הטענה בכלל.
יכול להיות שזה, יכול להיות שזה שהוא סעיף משפטי בוועד הלסינקי שמחייב, אתם יודעים מה, גם אם זה מחייב, אפשר להעביר את זה בניסות האישור. אני לא רואה בזה בכלל איזשהו, חוץ, באמת, חוץ מהפרוצדורה כשלעצמה, אז, לא
אז בוא נתקדם הלאה, יש לנו עוד מעט מוראיין שייתן את הצד השני. תגיד, קודם כל, מה שארי אמר מקודם, ה-98, בניסוי הזה בשיבה, אני שומע את עצמי בעד, אגב, לאיציק הטכנאי, בניסוי הזה בשיבה, 98% מהמתחסנים שנבדקו, הפגינו נוגדנים.
זה מדהים.
זה כאילו, מה זה אומר?
ברמה יותר גבוהה מאשר מי שחלה.
חלה. מה זה עושה למפלס האופטימיות שלנו כרגע?
מה שזה אומר, שפיתחו נוגדנים. עדיין, אם להיות כאילו אמיתיים, בוא נראה שהנוגדנים גם עוצרים את המחלה. אבל זה הישג בהחלט בלתי רגיל ומדהים, 98% של ייצור נוגדנים, וכל מה שנשאר לנו לקוות, שגם הנוגדנים האלה יעבדו מול הווירוס על כל הוורסיות והמוטציות שלו.
עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, איך יכול להיות, אנחנו כבר עם 2 מיליון מתחסנים פעם ראשונה או יותר, שחצינו את רף ה-4,000 מתים, שאחוז המאומתים הולך וגדל, מספר החולים הקשים לא יורד, כאילו, מה לא הבנתי פה?
תראה, המאומתים הם ברובם צעירים, וחלק מהם גם כבר, אתה יודע, אנחנו באווירת סוף קורס, לא כל כך מקפידים בעטיית מסכות וכדומה, אז זה פחות מטריד אותי. מה שבאמת קצת מפריע לנו, שמספר החולים הקשים עדיין לא יורד, ויכול להיות שזה שרידים של אותם חולים שחלו לפני קבלת החיסון. בואו נחכה עוד כמה ימים, אני יכול לשער שבימים הקרובים אנחנו נראה שכבר אחרי מנת החיסון השנייה, נתחיל לראות ירידה במספר החולים בכלל, ומספר החולים קשה בפרט.
יכול להיות שהמוטציה הבריטית, הווריאנט הבריטי, גורם לא רק להדבקה מהירה יותר, אלא גם למחלה קשה יותר בקרב צעירים?
לא, לא. העובדות שנתונות כרגע, שהיא יוצרת, מייצרת מחלה שהיא די זהה בחומרתה, הווירוס המקורי, אבל בהחלט יכול להיות שקצב ההדבקה, שהוא כמעט פי שניים יותר, מביא לנו גל של חולים, שעם החיסון אנחנו נראה שיהיו פחות ופחות חולים קשישים או מבוגרים מאוד, ואז אנחנו נראה ירידה בתחלואה. אני מניח שתוך שבוע אנחנו נתחיל לראות ירידה אפילו די משמעותית במספר החולים, חולים קשה.
פרופסור שוקי שמר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ושיהיו בשורות טובות. ועוד פעם אני חוזר ואומר, החיסון הזה הוא לא חיסון לניסוי, הוא אושר על ידי כל הערכאות, וניתן לקבל אותו.
ברור, תודה. אנחנו עכשיו נדבר פעם ראשונה על דעתי עם מישהו שהוא מבחירי הפסיכיאטרים בישראל, לשעבר מנהל של וטה. זאת אומרת, יש סיכוי שאתה ואני עוד נהיה פציינטים שלו מתישהו, אבל הוא היה חייל, הוא היה קצין אצלך, נכון אריה?
גם אצל שוקי, כפי ששוקי אמר.
יפה, רק אני לא הייתי. דוקטור שמואל קרון, שלום.
ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה כתבת איזשהו פוסט, אני מתאר לעצמי שאתה יודע שהוא משייט במרחב הקיברנטי ושורף את הרשת.
אוקיי, מן הסתם זה מעניין ומדאיג הרבה מאוד אנשים.
אז תסביר לנו, שיסביר לנו, תן לנו סיכום מנהלים קצר, מה בעצם התזה שלך? קודם כל אתה אומר, אני בעד החיסון, התחסנתי ואני מטיף לאנשים להתחסן, אנחנו לא בקטע של הכחשת חיסונים כאן או הכחשת קורונה, אבל אתה כן אומר שישראל, מה הסוד שישראל קיבלה כל כך הרבה חיסונים מפייזר, ואתה מסביר את זה, תסביר לנו ככה, אם אפשר בקיצור.
אחי, אז קודם כל אני אגיד שהחיסון הוא, כשסוגי אמר, איננו ניסוי, הוא שר, הוא ניתן כחוק במסגרת כל האישורים שקיימים. ישראל עשתה הסכם עם פייזר לראשונה בנובמבר השנה, ובמסגרת ההסכם הזה סוכם שנתנו 8 מיליון חיסונים ברכישה של פייזר, ולאחר מכן נעשה הסכם עם מודרנה על מנה נוספת במאני של 6 מיליון חיסונים, ואלה החיסונים שניתנים לנו היום. תחילת ינואר, ראש הממשלה הודיע שישראל חתמה על הסכם נוסף עם פייזר, שבמסגרתו יוקדמו החיסונים או יזורזו החיסונים. וההסכם הזה לא פורסם, עד שהיה לחץ ציבורי, ובימים האחרונים הוא כן פורסם. כותרתו של ההסכם הזה, אני אתרגם אותו לעברית, הוכחות אפידמיולוגיות בתנאי אמת, real world epidemiological evidence, הסכם שיתוף פעולה. ההסכם הזה לא מדבר על הספקת חיסונים בכלל. הוא הסכם שבו ישראל מתחייבת לחברת פייזר להשתתף במחקר שבו ייבדיק מתי מגיעים באמצעות חיסון פייזר לחסינות עדר. זאת מטרת המחקר. זה מחקר לכל דבר. והדבר הזה כמחקר קליני, גם אם הוא לא נעשה בצורה שהיא כפולה סמיות או דברים אחרים שבהם יש התערבות, אלא הוא נעשה על נתונים רטרוספקטיביים, גם אז הוא מחייב אישור של ועדת הלסינקי, ואני אסביר למה.
שנייה אחת, אני רוצה לשאול בהקשר הזה. שמוליק, נניח שאנחנו, איזה חברה מפתחת זן חדש של אספלט, וסוללים 1,000 קילומטר כביש באספלט החדש. ואחרי שנה, אנחנו רוצים לבדוק האם על האספלט החדש יש יותר או פחות הרוגים מאשר על 1,000 קילומטר באספלט הישן. זה גם ניסוי קליני?
אם זה מעורב בפעילות שהיא כרוכה במידע קליני,
אני אוסף מספר הרוגים ומספר פצועים, צריך אישור ועדת הלסינקי בשביל האספלט.
תראה ארי, החוק ניסוי בבני אדם מגדיר מהו ניסוי קליני. וניסוי קליני הוא כל אחד מארבעת השלבים שכרוכים בפיתוח של תכשיר. גם השלב הרביעי, שהוא כבר לאחר שהתכשיר עבר את האישורים ועוקבים אחרי התנאים של, אחרי התוצאות שלו בזמן אמת, הוא ניסוי קליני. עכשיו, דבר אחד אתה צדקת. הניסוי הזה, לדעתי ולדעת כל מי שאני מדבר איתו, לא מחייב הסכמה פרטנית של כל משתתף, משום שהוא ניסוי, מה שנקרא real time. ניסוי real time אומר, אנחנו נטפל באנשים כפי שרופא עובד, כפי שהמרפאות עובדות, כפי שנדרש, ואחר כך נסות נתונים האלה. גם מחקר כזה מחייב אישור של ועדת הלסינקי, כי גם במחקר כזה יש מקום להגן על הזכויות של האנשים שהמידע לגביהם הוא המידע שעל פיו עושים את המחקר. עכשיו, תאמרו הרי, המידע כולו אנונימי, זה עובר את התהליכים של אנונימיזציה, הוא לא יפגע בסודיות, וזה מאוד נחוץ, וזה מאוד דחוף, עם הכל אני מסכים. אבל עדיין, המחקר מעורר שאלות כבדות משקל. למשל, על מי האחריות אם המידע נפרץ? כל סעיף האחריות והחבות והנזיקין בחוזה הזה מושחרים, ואנחנו לא יודעים דבר. מן הסתם, ועדת הלסינקי,
אבל גם אם המידע של קופת חולים נפרץ, מישהו אחראי אליו, בלי קשר אם אוספים אותו, גם בחולים שסובלים מיתר לחץ דם, מישהו ייכנס ויברר איזה חולים סובלים מיתר לחץ דם במכבי.
כן.
מי אחראי? מכבי. כי רגע, הם אחראים.
אני אקרא עכשיו את ה...
כאשר חברת מכבי תשתתף, כאשר מכבי תשתתף במחקר, עם יסרן תרופה של לחץ דם, והיא תצטרך לתת להם את הנתונים אחרי שנתיים של שימוש קליני שוטף לגבי השימוש, אני מבטיח לך שכל מחקר כזה עובר אישור אחרי בדיקה קבלנית של ועדת הלסינקי. תראה, הפרוטוקול של המחקר הזה, וזה מחקר בבירור מוחלט, הפרוטוקול של המחקר הזה חסוי עד הרגע זה. אנחנו לא יודעים איזה מידע יימסר. אנחנו לא יודעים מה תנאי מסירת המידע. אנחנו אפילו לא יודעים עד מתי המחקר הזה יימשך, מה עם האנד פוינט של המחקר.
פרופסור קרון, אתה ואני מבינים מה ההבדל בין מחקר וניסוי. אבל כשאתה אומר את הדברים האלה, אז הציבור שיש בו כאלה שמתנגדים לחיסון אומר, או, הפכו אותנו לשפנים.
הציבור שמתנגד לחיסון של צערי הרב הוא לא מבוטל. כל פעם שמסתירים ממנו מידע או מציגים לו את העובדות לא כפי שהן, החשד שלו והעוינות שלו הולכת לגדלה. אין תחליף לשקיפות ואין תחליף לשמירה על החוק. ובמקרה הזה שני הדברים האלה לא ישמרו, הייתי אומר אפילו הופרו בצורה גסה.
אני מקריא קטע, את הקטע הסופי שלך שהוא הכי עניין אותי מאותו פוסט. מכיוון שמדובר בהסכם שהציבור המתחסן אינו צד מעורב בו, מכיוון שהוא עוסק בשימוש מדעי ובסופו של דבר גם מסחרי בגופנו ובריאותנו, עלינו לדרוש חשיפה מיידית ומלאה שלו. כל מה שכתבתי הוא לא סיבה לא להתחסן, אבל הוא כן סיבה לדאגה כיצד עושים מניפולציות ומשתמשים באזרחי ישראל בלי ידיעתם, ולבסוף פנייה לראשי קופות החולים. אתם מחזיקים במידע הרפואי שלנו, אבל אינכם בעלים של המידע, לא אתם ולא משרד הבריאות, הוא שלח לנו. אני רוצה להזכיר לכם כי חוק מאגרי המידע בישראל מטיל עליכם אחריות אישית. זה כזה חמור? אני מודה שאני לא מבין כל כך מה אמרתי, כן? אולי תסבירו לי.
זה חמור ברמה שהפרעת חוק עם החבורה. תראה, אין מידע קליני לאומי. משרד הבריאות אין לו מין מאגר מידע כזה שבה יש את העתיקים של כולנו והכל. המידע הקליני שנאסף לנו במאגרי המידע של קופת חולים נעשה לצורך טיפול בנו. לא לשום צורך אחר. עכשיו, אם מחליטים על שימוש לצורך אחר, צריכה להיות איזה שהיא בקרה של גוף מוסמך שקובע את הדברים הבאים. א', שלגוף הזה יש פטור מלקבל הסכמה שלנו. הוא יכול ומין הסתם היה מקבל פטור, אבל מי שצריך להחליט את זה זה ועדת הלשמקים. ב', שאנחנו מוגנים מבחינת האנונימיות. ג', שאם נעשה שימוש במוצר מחקר, מהם הזכויות שלנו ביחס למוצר? האם ידוע לכם שאחד הסעיפים במחקר למשל הוא שמדינת ישראל לא מקבלת שום תמורה בעבור ההסכם הזה? ההסכם הזה הוצג לנו כהסכם רכש חדש, אבל למעשה כל הרכש שהתבצע על פי ההסכם של הנובמבר, ואילו ההסכם הזה הוא הסכם שמדינת ישראל מעבירה את כל הנתונים לפייזר בלי שום תמורה. עכשיו, מה יקרה עם החיסונים של מודרנה, אני שואל את עצמי? הרי התחייבנו לכמה מיליוני חיסונים של מודרנה. איך זה ייפגש עם המחקר של פייזר? האם איזה בלבול יהיה פה? ואולי בכלל יימנעו מהמחקר של מודרנה, משום שהתחייבנו לאנד פוינט, לנקודות סיום. האם יש פה ניגוד עניינים של המדינה בכלל?
עשית לי כאב ראש, אני חייב להודות.
מה שאני לוקח מזה זה שגם אם אני עושה ניסוי על אספלט חדש בכביש, אני צריך אישור ועדת הלסינקי.
אתם עושים כל הזמן בערך שזה יופרך לחלוטין.
אם אתה מסיע על האספלט הזה אנשים, בני אדם, אתה צריך אישור. אם אתה
מסיע אותם לצורך
מחקר,
שמוליק, הלכת תחנה אחת רחוק מדי והראית את הדברים לאבסורד.
החוק הוא מאוד ברור, דבר שנעשה לצורך מחקר הוא מחקר.
לא, הוא נעשה לצורך
זה
כביש.
זה ויכוח מעניין, אבל אנחנו, לא, זה לא כל המאזינים, כולל אני, לא מבינים, אבל זה היה מאוד, זה היה מרתק, דוקטור קרון, תודה.
תודה רבה. תגיד, אתה רוצה שנדבר עכשיו על השקיפות? על השקיפות שלך, או שיש לנו משהו יותר
לא,
דחוף?
לא, בוא נגמור, נעשה עד הפרסומות,
אוקיי,
יש לנו זמן.
כי יש לנו ענייני שקיפות בינינו.
כי יש לנו את חבר כנסת רם בן ברק על הקו, פשוט, שלום, יש עתיד.
שלום לך, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
אז תשמע, לפיד התראיין, אני כבר לא זוכר איפה, אני מודה, ואמר בקולו במפורש, כן, ממשלה עם המשותפת, הכל בסדר, זה סוג של עליית מדרגה, לא?
כן, אנחנו בבחירות האחרונות ניסינו ככל יכולתנו להקים ממשלה עם בתמיכת המשותפת, זה לא סוד, אנחנו פעלנו ובגלל מספר אנשים מועט מקופט למפלגה למפלגה איפה שנוח לו, איפה שמקופט תפקיד יותר טוב, לא עשינו את זה. אבל בהחלט, אני אמרתי לך לדעתי את לך ברעיון. מבחינתי, יש 120 אצבעות בכנסת. 120 האצבעות האלה הם לגיטימיים, הם נבחרו על ידי אזרחים ישראלים, חלקם ערבים, חלקם יהודים. כשאתה מגיש משהו לכנסת, אתה צריך להשיג ראש ל-61, ואתה צריך להשתמש בכל האצבעות שאתה יכול לגייס. זה העניין. עכשיו, להגיד לך שאני הייתי מוכן שבן גביר יהיה חבר כנסת, לא. להגיד לך שמישהו שתומך בטרור, שחנין זועבי תהיה חבר כנסת, גם לזה אני מתנגד. אני לא אוהב קיצוני, לא בצד הימני ולא בצד השמאלי, מקווה שאף אחד מהם לא יהיה חבר כנסת. אנשים שנבחרו על ידי אנשים בצורה לגיטימית, הקול שלהם, האצבע שלהם לגיטימית לחלוטין.
כלומר, אתה לא חושש לרגע אחד שאתה במדרון חלקלק, שעלול להוביל אותך עד למקום שנתניהו נמצא בו היום?
זה לקח לי זמן. אגב, לפיד ענה ככה למראיינת שלו, זה לרינה מצליח, עכשיו נזכר, ושהיא שאלה אותו משהו כזה, היא אומרת, אני מנסה אולי להגיע לרמה של נתניהו בקשר הזה.
נתניהו, כן. נתניהו, אני לא מצליח להבין איך יש אנשים במדינת ישראל שמאמינים לנוכל.
לא, אבל אין לך התנגדות לזה שהוא משתף פעולה עם רעם, כי אתה אומר, אני גם הייתי מוכן עם בלד.
קודם כל, אני עם בלד יש לי קצת בעיה איתם, למרות שאני חושב שיש הבדל גדול בין מה שהם אומרים לבין מה שהם באמת חושבים, וכדאי שאם רוצים להיות חלק מאיתנו, אפשר גם למתן את הדעות שלהם, אבל עדיין הם לגיטימיות כל זמן שהם לא תומכי טרור, והם לא תומכי טרור. אפשר לפרש את זה יותר אותי, אבל יש חוק במדינת ישראל, ומישהו תומך טרור, מכניסים אותו לכלא. בעוד, במדינה דמוקרטית זה דבר לגיטימי, אני לא אוהב את זה, אני סולד מזה, אבל זה דבר לגיטימי, בטח לא הייתי רוצה לשבת איתם באותה ממשלה. אני מייחל היום, אגב, אני באמת מייחל היום, שתקום כאן מפלגה ערבית, תגיד שהיא מיעוט גאה במדינת הלאום של העם היהודי, והיא תהיה לגיטימית מבחינתי, שיהיו חלק מיושרים בממשלה, אני מייחל היום הזה.
טוב, תגיד, חוץ מזה, איפה עומדים כל החיבורים וכל המיזוגים וכל הקשקושים? אני מבין שאת גנץ, לפיד אמר את זה בנימוס רב, אבל בוא נאמר שאתם לא ממש מחזרים אחרי האיש. מצד שני, מה עם חולדאי?
כן, אנחנו, אם לפיד, אני אגיד את זה בזהירות המתבקשת, אם לפיד התייעץ איתי, אני אגיד לו, אנחנו מפלגת יש עתיד, אנחנו מפלגה שיש לה כבר יסודות יציבים, אנחנו, יש לנו ערכים מאוד מאוד ברורים, אנחנו עקביים מאוד בהתנהלות שלנו, אנחנו לא מזגזגים, ואם מישהו רוצה להצטרף אלינו, והוא יש לו כוח אלקטורלי, אני צריך לצרף אותו בשמחה, כבן
כלומר,
אדם,
לתוך, לא כשיח. לתוך יש עתיד, ולא כמפלגה עם הסכם.
לתוך יש עתיד, אני לא רוצה סיעות בתוך יש עתיד שפתאום קופצות לנו כמו דרך ארץ הזאת שפתאום עושה לנו הפוך על הפוך, או כמו אחרים שפתאום מחליטים להצטרף לנתניהו או בוגי שפתאום מחליט שזה לא מתאים לו. אנחנו, יש לנו דרך, יש לנו ערכים, יש לנו אמינות, מי שרוצה להתערף אלינו הוא כוח אלקטורלי, הוא האדם ראוי, אנחנו מזילים אותו אלינו, יסבל מקום מכובד, מכובד יותר או מכובד פחות, זה תלוי ברשימה, ויתערף אלינו, וביחד נעשה כאן מהפך. אבל אם הוא רוצה לבוא עם כל מיני תנאים כאלה ואחרים, ולעזוב כשזה לא נוח לו, אז תודה רבה, שיחפש מקום אחר. זאת הקרתי.
כלומר, טוב. כל הרסיסים משמאל לכם, עד
אבל למשותפת, חולדאי זה רסיס? לא הבנתי.
בסקר אחד הוא היה על סף אחוז החסימה.
תראה, מפלגה שביום השקטה היא 8 מנדטים, קשה להאמין שהיא תגיע ל10, וסביר להניח שהיא תירד ותירד, אבל אני מקווה שיהיה ייחודים ביניהם ושיתאחדו, אולי יחליטו לא לרוץ ויצטרפו אלינו. דברים יקרו הרי, אבל אנחנו נהיה המפלגה שתוביל את ה... את הגוש הזה, ואני...
תגיד, לסיום, מונה מפכ"ל, הממשלה מינתה, אתה יודע, גנץ ויתר פה, הוא לא התנה את זה במינויים פרקליט מדינה, אתם מברכים על זה?
אני חושב שהמפכ"ל הוא מפכ"ל ראוי, והוא כבר התמנה, ואני מאחל לו בהצלחה. יש, באמת מאחל הזרה, יש לו אתגר אדיר, אתגר אדיר, תקשיב, אני הייתי בבלפור במוצאי שבת האחרונה, אני אומר לך, אני הופתעתי, לא הצלחתי להגיע לבלפור ממחק של 500 מטר, אני לא יודע אם היית שם, הכל מחסומים, הכל שוטרים, הייתי צריך להציג את תעודת החבר כנסת שלי ולצעוק, שיאפשרו לי לעבור רגלית ברחוב. אתה לא מבין מה שקורה שם, הם מנתמים את כולם לזה, נעשינו מדינת משטרה, אני לא בא בטענות לשוטרים, חס וחלילה, הם עושים עבודה קשה ולא מתגמלת, ובאמת, אבל מישהו כאן התבלבל. מישהו כאן התבלבל. אף אחד
זה לא נכון, בכל ההפגנות, שאתה לא יכול ללכת לאן שאתה רוצה?
אני אומר לך שסביב בלפור, במוצאי שבת האחרונה, ברדיו של 500 מטר, לא יכולת להיכנס לשום רחוב. לשום רחוב. אני לא זוכר דבר כזה. עכשיו, למה? מה? מישהו באמת חושב שמישהו מתכוון לפעול באלימות כנגד הבית בבלפור? איזה שטויות אלה. הרי זה הציבור הכי לפלף שיש במדינה הזאת, הציבור הזה.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
אז מדברים על נתב"ג, אלוף משנה מילואים, עורך דין נרי ירקוני, שעבר ראש מינהל תעופה אזרחית, שלום.
ערב טוב.
אז בעצם אנחנו עושים סגר, נוקטים צעדים, בדיקות, חיסונים, אבל ממשיכים לייבא, למרות כל הדיבורים, פשוט רכבת אווירית של קורונה ומוטציות.
אתה התחלת במהלך שלישי, צריך להתחיל במהלך ראשון. הדיבורים על סגירה של נתב"ג ובדיקות ובקרה, הם היו כבר ברשת, מה שנקרא, ברשת הקשר, בטלוויזיה, ועל פני השטח כבר מפברואר. זה לא, כאילו, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו שלב מתקדם, אבל המחדל הזה לא התחיל לפני חודשיים, הוא התחיל לפני 11 חודשים.
משרד הבריאות שלא העמיד מכונות, משרד המשפטים שאמר אתם לא יכולים להכריח אף אחד, מי מנע את זה?
מי מנע מה?
את הבדיקות כתנאי לכניסה לישראל.
תראה, לא צריך למנוע את זה, צריך ליזום את זה. אתה בתור מי שיושב בקבינט קורונה, ויש ממשלה ויש שרים, והם כרגע ברור לכולם שיש קורונה בעולם, וברור שהיא תיכנס, אני מדבר איתך כרגע, בוא נחזור רגע לפברואר, וברור שהיא תיכנס, וברור שהיא תגיע, וברור שאנחנו מדינת אי, אגב זה מונח שאני טבעתי אותו בפברואר כבר, מדינת אי, למרות שאנחנו לא על אי, ויש לנו לא רק מדינת אי, מדינת אי עם שדה תעופה אחד, אנחנו יוניק בעולם. כל הבעיות הכי גדולות שלנו בדרך כלל הפכו ליתרון בפברואר 2020, ולא ניצלנו אותו. היה אפשר לרגע לעצור את נתב"ג, רגע, לשלושה ימים, בוא נעשה מערכת בקרה, נראה מי נכנס לארץ, ונתחיל לנהל את הדבר הזה באופן מאורגן ומסודר. יש לנו גם גופים מתכללים מפה עד הודעה חדשה שיושבים שם, שיתכללו את העניין. לא עשו כלום. עכשיו, זה לא שלא חשבו על זה, זה לא שלא דיברו על זה. הממשלה דיברה על זה. עכשיו, גם כשהיא דיברה על זה, זה מה שמוזר היה לי, גם שדיברו על זה, דיברו כל הזמן על מגבלות ביציאה מהארץ. עכשיו, אני מבחינתי הייתי מוציא מפה 4 מיליון איש שייסו לחוץ לארץ. יהיה לנו הרבה יותר קל פה עם הקורונה. מה אכפת לי שיגיעו עם קורונה לחוץ לארץ?
שמתגעגעים הביתה ורוצים לחזור.
נכון, אבל אתה חייב להבין שגם כשיוצא מפה, עכשיו ראיתי כותרת שיש בדיקות מהירות בנתב"ג. גם כשאתה יוצא מפה מנתב"ג בריא, עשית בדיקות ויצאת. אתה חוזר אחרי שבועיים. מה זה מעניין אותי שעשית פה בדיקה לפני שיצאת? זה צריך לעניין את גרמניה שאתה נוסע לשם, או את דובאי, שבאבודאבי יבדקו.
לא, הבדיקות זה בשביל הכניסה עכשיו.
לא, הבדיקות המהירות הן ליציאה, הן לא לכניסה. אל תטעה. 4 שעות זה לא לכניסה, זה ליציאה. לא להתבלבל. היציאה מבחינת הקורונה היא לא מעניינת. היא מעניינת מבחינת הפסיכולוגיה. שאם הוא יוצא, הוא יחזור. אתה בטוח שזה לא לכניסה?
אז זה לגמרי מטומטם.
אני, תראה, אני כבר נזהר נורא לא להגיד, יש זילות כבר במילים, מטומטם, פשע, אני לא אומר את זה.
סליחה, לא אמרתי מטומטם.
אני רוצה לדבר, אני רוצה, שיחה איתכם, תראו, אני מקשיב לכם מ-5, ואני חייב להגיד לכם שאני מתראיין לא מעט ושומע תוכניות וככה, באמת הרבה זמן לא יצא לי לשמוע דיון, למרות שדעותיכם לא זהות, ובטח לא הם המוריינים, דיון אינטליגנטי ומנומס, ואני נורא שמח ליטול בו חלק, אז אני מנסה לשמור על רמתו.
אריה ניסה קצת לקלקל כרגע, לא? אבל טוב שהחזרת אותו לשורה.
אז אני רוצה רגע לסדר את המספרים, תראו, הרי מה קרה פה? מי מרץ? מי שהייתה קורונה כבר בארץ, לא מלפני, מי שהייתה. מרגע שהתגלתה הקורונה בעולם, נכנסו לארץ סדר גודל של 4 מיליון איש. מרגע שהייתה קורונה פה כבר בארץ, נכנסו לפה 3/4 מיליון איש הגיעו לפה. ככה, פשוט הגיעו. עכשיו, היה פה עוד דבר חמור. איך אני יודע שזה לא ברח מתחת למקם? כי ראש הממשלה התגאה. הוא אמר, הייתי הראשון לסגור, היינו הראשונים לסגור את השמיים. זאת אומרת, הוא כן מודע לחשיבות של הדבר. אבל כשאומרים, היינו הראשונים לסגור את השמיים, ואתה לא עושה כלום. אז יש פה בעיה, זה כבר לא התרשלות, זה עצימת עיניים, זה כבר הרבה יותר חמור מהתרשלות. אחר כך לא חשוב, אחר כך בשביל לרצות את הציבור, גמר, פתחנו את השמיים, אז הוא לא פתח כי הוא לא סגר. אבל זה המצב. עכשיו צריך להבין שזה קורה כל יום, כבר הרבה זמן. עכשיו בואו רגע נדבר על לא מה היה, אלא על מה יש, זה יותר חשוב כרגע. תראו, היה לנו נקודת זמן מסוימת שכל הסוסים, או שכל הסוסים היו מחוץ לאורווה לצורך העניין, או כל הווירוסים היו מחוץ לארץ, זה היה בפברואר, עברנו את זה. בסדר? אנחנו, הכל פה כבר.
תתכנס, אנחנו אחרי הזמן כבר.
אני מתכנס. יש לנו כרגע, כרגע אנחנו במבצע מדהים של חיסונים, תודות למערכות בריאות מדהימות שעובדות כאן. עכשיו, יש לנו נקודת זמן מסוימת כרגע שאנחנו יכולים להתנקות, להתנקות מהווירוס, אבל יש לנו ברקע חשש ממוטציות, שאין אף רופא בעולם היום שיכול להגיד בדיוק מתי תגיע זאת, או אם תגיע זאת שהחיסון לא יעיל. אז בואו רגע נעצור.
אתה אומר לסגור.
בוא, אני לא אומר לסגור, אני אומר לעשות בקרה מסודרת שלא חס וחלילה ייכנס לפה מישהו חולה, ומי שלא יודעים שייכנס לבידוד. הבעיה היא שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, כי מזייפים דברים, כי קוראים כל מיני דברים.
אוקיי,
ולכן, אנחנו כרגע נמצאים לכל מצב של רק עוד מילה אחת,
חצי.
כל הנושא, אני עורך דין כבר איזה 30 שנה, כמו שאתם יודעים, ומתמחה גם בתעופה. אני אגיד את זה במשפט. כל הנושא המשפטי, קשקוש מקושקש. מי שאומר שיש כאן בעיה משפטית, משקר את הציבור.
עורך הדין, אלוף שני מילואים נרי הקוני, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב, ביי.
כן, ארי, רצית לשאול אותי כמה שאלות.
כן, עשיתי סטטיסטיקה, והסתבר לי שמתוך הפעמים שאתה שוטר טוב, אני שוטר רע, אתה 53% שוטר טוב. ועכשיו אני גם מבין למה. אני קורא את אבישי גרינצייג.
לקח לי זמן להבין,
בגלובס,
כן?
שאומר, בן כספית הוא עיתונאי ותיק, בכיר, יש לו טור פופולרי, תוכניות רדיו ב-103. כעת אנו חושפים כי במקביל שימש כספית כמקור מודיעיני עבור משטרת ישראל, במספר מקרים הנוגעים לנתניהו ולאנשים נוספים. הוא עשה זאת עד שפרקליט המדינה דאז שי ניצן, יחד עם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, הורו למשטרה לחדול מקבלת מידע ממנו. תגובתך.
אני לומד את פסק הדין, ותשמע, כי לטעמי זה קשקוש. קודם כל זה ידוע. כבר פורסם. אני עצמי סיפרתי את זה בכמה פעמים, וגם כתבתי את זה. שנית, זו לא פעם ראשונה. אני לא העיתונאי היחיד, אלא בערך כל התחקירנים מוסרים חומרים למשטרה. אני אומר שוב, אם המשטרה רוצה ממני משהו שיכול לעזור לפענוח פשע או שחיתות, הרי הכל הוא בסוף לפרסום. אגב, מה שמסרתי, זה דברים שאני מפרסם, או פרסמתי, או בעבר, או בהווה, או בעתיד. ואתה יודע, אף אחד לא עשה חשיפה כשוויינשטיין הורה ללהב 433 לזמן אותי, אגב, הם לא השאירו לי ברירה, סגן ניצב יורם נאמן, אם אני זוכר נכון, ולתחקר אותי 4 שעות על כל מה שאני יודע על אהוד ברק, ואמרתי כל מה שאני יודע על אהוד ברק, והיו עוד מקרים. מה שמפתיע אותי בפרסום של גרינצייג, הדבר היחיד שאני לא ידע, קודם כל אני לא מכיר הודעה שלא רוצים לדבר איתי יותר, ולבריאות שיהיה להם, אני לא עובד אצלם, בגלל שביקרתי את הפרקליטות, אז זה רק מחמאה מבחינתי. ושנית, הוא טוען שם גרינצייג, מה שחדש זה שאני כאילו הפיבוט של תיק אלף, שאני זה שהתניע את תיק אלף. אז קודם כל אני לא מכיר את זה, אם זה נכון לכבוד הוא לי, רק שבתיק אלף, אתה יודע, בסוף קראו למילצ'ן ולהדס קליין ולשני הנהגים שם, והם סיפרו להם את הכל, בלי קרחצן ובלי פשוט את הכל, עם קבלות, עם חשבוניות ועם הכל. אז זהו, אז מה שוחש שוטר? תשמע, אתה יודע, יש עיתונאים
שאלה בכלל. אין שאלה, כן. בכלל, אם עיתונאי כותב מאמר, עשה תחקיר, מפרסם את הדברים, והמשטרה הולכת בעקבות זה ופותחת חקירה. השאלה אם הם מדברים איתך ואומרים לך, תגיד לנו על סמך מה אתה יודע. כלומר, פה אתה חושף מקורות כשאתה אומר להם על סמך מה אתה יודע.
כל מה שעשיתי, עשיתי בסמכות וברשות. מה זאת אומרת? אני מפרסם על סמך מה אני יודע. ואני אומר חשוב, אני זה גם פורסם, אתה יודע, מה שנתתי להם, אפרופו אלף, בהתחלה, זה את הסיפור של אודליה ושל ארי הרו, זה בסוף בכלל לא הבשיל לכתב אישום. וזה שמילצ'ה נותן מתנות למשפחת נתניהו, שזה כן הפך לכתב אישום, אבל לא צריך אותי, אתה יודע, אני מתחרה בינון מגל, הוא עד תביעה, אני לא. בשורה התחתונה, כדי שנוכל להתקדם, כל עיתונאי שפונה, אגב, אני חושב שאני גם לא העיתונאי היחיד שמסר חומרים לא בפרשה הזו, ושלא נדבר על פרשות אחרות, פרשת דרי, פרשת סרוסי, מעזר ויצמן, עיתונאים, החלום שלהם, החלום הרטוב זה המשטרה תאוב, תגיד, תנו את החומר, אנחנו רוצים לפתוח בחקירה. אז זה מה שקרה במקרה הזה, ואני גאה על כך. לירן לוי איתנו? לירן, אז אני פונה אליו, נו, שלום לירן.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
וואלה ניוז, ספר לנו רגע, תקציר מנהלים, פרשת המין בכלא, זו אותה סוערת שבילתה באיזה טיים מהאסירים בזמנו, וחשפתם את זה, ויש עכשיו התפתחות?
נכון, הפרשה הזאת מסתעפת, חקירת המשטרה עדיין לא הסתיימה, ואנחנו חושפים היום שהבעלה לשעבר של אותה סוערת חשודה, הוא משרת כשוטר באחת מתחנות המשטרה בדרום, הוא הגיש תלונה באוקטובר האחרון למחלקה לחקירות סוערים בלב 433, ולטענתו עבריין שאיים עליו במשך תקופה מסוימת, והוא לא הבין למה הוא מאיים עליו, התוודה בפניו, כשהוא גם מקליט העבריין הזה, התוודה בפניו שהסוערת לכאורה שלחה אותו, את אותו עבריין, להוריד את השוטרת, בעלה לשעבר של הסוערת.
זה בית הקלפים וטלנובלה ביחד בין כותלי בית הסוער. בוא נשמע חלק רגע קטע מההקלטה הזו שאתה מביאים בוואלה. הנה.
מה אתם אומרים שאני לא רוצה לראות אותך ולא לשמוע עליך לגבי הילדה ולא כלום?
טוב, איך זה נגד השולחן?
לדעתי אנחנו לא מבינים כלום, אז בואו נוותר על זה, תסביר לנו מה הוא אומר.
בגדול מה שהשוטר שואל שם זה איך היא אמרה לך שהיא רוצה להוריד אותי, עבריין אומר היא אמרה לי שהיא לא רוצה להוריד אותך, היא אמרה שזה בטיפול שלכם, אז השוטר שואל מה זה בטיפול שלנו, אז הוא עונה היא לא רוצה לראות אותך ולא לשמוע לא עליך, לא לגבי הילדה ולא כלום, יש להם ילדה משותפת, אז הוא שואל איך היא בדיוק אמרה את זה, אז היא אמרה בטיפול שלכם, הכוונה שירד ממני שלא יפנה לי דרך עורכי דין, לא דרך בתי משפט, לא מזונות ולא נעליים, אז השוטר שואל יעני תעלימו אותי, אז העבריין עונה לו, בדיוק במילים האלה, אחי, אם בחורה אומרת לך ככה, זה במילים האלה, אז השוטר אומר, היא רוצה כאילו שתורידו אותי, שלא תמצאו אותי יותר, אז העבריין עונה לו, כן, פחות או יותר זה אותו משקל, צריך גם להגיד שנגד העבריין הזה הוגש בחודש ספטמבר האחרון, כתב אישום על האיומים, המשטרה הגישה, כתב אישום על האיומים שאותו עבריין איים על השוטר, כתב אישום צריך לומר די לקוני, שמפרט את האיומים, אבל לא מפרט את המניע, ופה אנחנו למעשה נחשפים לגרסה של אותו עבריין שבא ואומר כל האיומים שלי כלפיך, וגם האיום הזה היה אמור להפוך להיות
וזה אותו עבריין שהיה איתה בתא?
זה עבריין אחר שישב בבית סוהר.
אז מה הוא הרוויח מזה?
ככל הנראה
אגב, זה נכון שהחקירה הלכה צ'יק צ'ק, רק בשחזור הייתה להם בעיה?
החקירה לא הייתה כל כך צ'יק צ'קי, מאז חודש יולי שחשפנו את הפרשה בוואלה ניוז, החקירה עדיין לא הסתיימה, ואגב, זה נותן לכם המחשה מצוינת, זה לא הסיפור הראשון שנחשף משבת בשנתיים האחרונות, ויש פה איזשהו משחק, ועדיין לא ממנים נציבה, למרות שמינו את קובי שבתאי למפכ"ל המשטרה, נציבה לשבת, את קטי פרי, לא ממנים, למרות שהיא באה עם סכין בין השיניים לעשות שם, ככה נראה הרבה מאוד סדר, ולא ממנים אותה, וצריך לעשות שם הרבה סדר, ואולי הסיפור הזה, אני חושב, ממחיש מה בדיוק הולך שם. נאמר שהסוערת הזאת בינתיים פוטרה מהארגון.
טוב, ממש כן, הקוקייה ובית הקלפים והכל ביחד. לירן לוי, וואלה ניוז, תודה.
תודה רבה.
טוב, בואו קצת, ארי, בכל זאת מזג אוויר, רוח, עניינים, סיפורים. שרון וקסלר, כאן 11, שלום.
ערב טוב לך.
ערב חברים.
כמה זמן עוד לפנינו הדבר הזה?
זה עוד לא נגמר, זה מה שנחמד, השיא עוד לפנינו, כי השיא בעצם יהיה בין שלישי לרביעי, וברביעי לפנות בוקר, בשעות הבוקר של יום רביעי, עד צפויות הכמויות הגדולות ביותר של המשקעים, וגם יהיה מאוד מאוד קר. אז מעבר לשלג בחרמון שיש לנו כל הזמן, ביום רביעי בבוקר גם אמור לרדת שלג בצפון רמת הגולן, שזה נהדר, אולי בפסגות הגבוהות של הגליל, ירושלים לא תהיה לבנה, בואו נסבדה לשולחן עכשיו, לפני שמפתחים ציפיות, אבל בואו נתמוגג קצת מהכמויות שירדו עד עכשיו.
קדימה.
אם אני מסתכלת מיום חמישי, עד היום ממש בשעות הצהריים, אני רק מזכירה לכם ששישי שבת לא היה כמעט כלום, כן? ובכל זאת הכמויות מאוד מרשימות. באלון בגליל המערבי ירדו 175 מילימטרים, המתחרה הגדולה של המצפה חרשים ירדו 148 מילימטרים, תמיד יש תחרות בין אלון לבין חרשים, באיזה מקום יורד יותר משקעים. הן באמת המובילות, אבל בהרבה מאוד מקומות בצפון אנחנו למעלה מגשר זיו גם ירדו 120 מילימטרים, המון מקומות מעל 100 מילימטרים, כל מישור החוף הצפוני גם כן 100 מילימטרים, כמויות ממש ממש נהדרות, וזה רק ההתחלה, כלומר זה לא ההתחלה, אנחנו באמצע, כי עכשיו כל המערכת נחלשת, מתמעטת, במהלך הלילה הגשר מתמקד בעיקר בצפון, מחר, ירדו משקעים רק בצפון בשעות הבוקר, זה תפס קצת דומה למה שהיה לנו אתמול, שזה התחיל בצפון, רק משעות הצהריים זה יתגבר ויתפשט גם לאזור המרכז, אבל מחר הכמויות בצפון עתידות להיות יותר גבוהות ממה שהיה לנו אתמול.
קיצור הכנרת, הכנרת.
עכשיו היה small talk. עכשיו תגידי, פותחים את הסכר או לא פותחים את הסכר? זה השורה התחתונה, לא.
האמת שאני לא יודעת, כי אתה יודע, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים.
צריך עוד 2-3 מערכות כאלה לפחות.
כן, כן, גם צריך עוד מערכות, וגם זה תלוי בסופו של דבר איך הם מתנהלים עם המים בכנרת, אם שואבים יותר, אם שואבים פחות, זה גם כן משהו מאוד משמעותי. רק משהו חשוב להגיד, מחר חשש מהצפות לאורך מישור החוף הצפוני, חשש משיטפונות ממחר בלילה, כי כל הגשם יזרים, וכל הסיפור הזה יהיה מאחורינו כבר ביום רביעי בשעות אחר הצהריים ערב, ואז אנחנו נכנסים לרצף של כמה ימים מאוד מאוד קרים, אבל בלי גשם.
תודה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
משה נבון, מנכ"ל צמח בננות, שלום.
שלום לך.
אז אתם עכשיו מנסים לדהור על תהילת הקורונה ולהגיד שבננות בסמוך לחיסון מקטינות את תופעות הלוואי. אבל אנחנו בא לנו למכור, לעזור לכם למכור בננות. קדימה.
לא, לא, לא. אנחנו, קודם כל בננות, אנחנו יודעים וכולם יודעים שזה אחד מהסופר פוד שיש בעולם, הפרי הנמכר ביותר בעולם, עם כל כך הרבה יתרונות ועם כל כך הרבה סגולות, כמו לחץ דם, כמו צרבות, כמו טיפול בבחילות, והקיצות יתושים ועוד ועוד ועוד. אלא מה? שגם היום התבשרנו שבאחד המאמרים בוויינט, שהיא תורמת גם לאחד מתופעות הלוואי של החיסון השני, שהוא השכיח ביותר, שהוא עייפות וחולשה. אז נכתב שם שבאמת הבננה עם רמת השמידן הגבוהה שלה תורמת לכך, ומטפלת בזה ביפה.
ברור לך שעכשיו אתה נכנסת לניסוי קליני ותצטרך להחתים כל מי שאוכל בננה על הסכמה להשתתף בניסוי הזה.
אפרופו תחילת התוכנית, בקיצור תגיד, אבל יש לזה זה גם עימות רפואי או שאנחנו סתם בא לנו לעזור לצמח בננות? כי זה באמת
לא, 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 כתב את המאמר הזה דוקטור, לא טוען, נעתי משהו, לא זוכר, אני לא מחזיק את המאמר פה מול העיניים שלי, אבל זה נכתב, כן.
כן, שיש לו מטע בננות ממול שם.
לא, 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 לא.
אני צוחק, אני צוחק.
לא, האמת היא שאנחנו לא, כל יום מתפרסם בכל מיני מאמרים, בכל העולם, הרבה הרבה מאוד דברים על בננות, שכל פעם זה מחדש לנו, אנחנו כשעוסקים בענף כל כך הרבה שנים, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש מה הבננה הזאת תורמת לנו. תסתכל על הספורטאים, אתה יודע מה, אני אוהב כדורגל, אני רואה תמיד מתאמנים בחדרי הלבשה.
משה נבון, צמח בננות, נגמר לנו זמן, תודה.
תודה רבה.
עורכת, אפרת קורמן, אחראי לשידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל ירון זאבי, אחינו ספורטינג קופון ופרימו. תקשיב, זה היה מעניין השיחה בהתחלה עם דוקטור קורמן.
כן, סיפור מורכב.
כן, טוב, אז יש מחר עוד יום. יאללה, ביי, להתראות.
להתראות.